ישראל במלחמה עכשיו ב-103 FM איפה הכסף עם ענה דודוב עורכת יעל אילון
עכשיו 4:04 דקות ישראל במלחמה 541 ימים 59 חטופים וחטופות עדיין במרתפי הגיהנום בעזה הבוקר מתפרסמים נתונים על פגיעה כלכלית משמעותית בתעסוקת משרתי המילואים. שירות התעסוקה מדווח ש-60% מהמילואימניקים מרגישים פגיעה ישירה בעבודה בעקבות מאות ימי הלחימה, 41% או שפוטרו או שנאלצו לעזוב אחרי שנים. אנשי המילואים יודעים מה הם צריכים לעשות. קוראים להם, הם מתייצבים. כך זה היה לפחות עד לפני חודשיים, שלושה, עכשיו משהו מתחיל להיסדק. אנשי המילואים הם מעמד הביניים, הם משלמי המיסים, הם הסטודנטים שמפסידים סמסטר אחד או שניים, או אפילו את כל שנת הלימודים. תוסיפו לזה את אלפי החיילים שהפסיקו לשרת בתפקידי לחימה בגלל מצוקה נפשית, נתונים שמפרסם צה"ל, בנוסף לעלייה חדה במספר המתאבדים. במהלך 2024, 21 חיילים התאבדו, שנה לפני כן התאבדו 17, שזה המספר הגבוה מאז 2011. ואנחנו כזכור רק ברבע הראשון של 2025. ב-2023 מתוך 17 החיילים המתאבדים היו גם 3 חיילות. הבוקר מתפרסם בידיעות הסיפור הטרגי של לוחם המילואים ולד סרגיינקו. משפחתו ניסתה לקבל עבורו עזרה מיידית בטיפול נפשי ונתקלה בקירות. כפי שמדווחת אחותו, המשפחה פנתה לבסוף לפסיכיאטר על חשבונה בעלות של 1,300 שקלים למפגש אחד. הדובר צהל טוענים שמערך הטיפול הנפשי תוגבר משמעותית במאות קבנים. אנשי המילואים מתייצבים כשקוראים להם. עכשיו משהו מתחיל להיסדק. לא רואים את הסוף. את המשתמטים המילואים ניקים דווקא כן רואים. מצוין רואים. מעזה. עכשיו משהו מתחיל להיסדק. מיד תהיה איתנו מנכ"לית שירות התעסוקה ענבל משש בנושא הפגיעה הכלכלית באנשי המילואים, וחייל מילואים יספר את הסיפור האישי שלו, וגם בנק ישראל מודיע על הקלות כספיות בסך 3 מיליארד שקלים ללקוחות הבנקים. בהמשך נסביר על אילו הקלות מדובר, איך זה יעבוד. ועדת הכלכלה אישרה היום לקריאה ראשונה לתקן את חוק המועצה לענף הלול, לכאורה לא משהו דרמטי, אבל תתפלו איך זה משפיע על הכיס של כולנו. וחמש שנים לקורונה, זוכרים? הדבר הזה עוד כאן. איפה הכסף? עורכת יעל אילון, מפיקה ליאור שד משפיצר על השידור איתנו, שקד וולפין. איפה הכסף? כל ההבטחות, מיד אחרי הכותרות הכלכליות. מחר בחצות יעלה מחיר הדלק בתדלוק עצמי 95 אוקטן ב-8 אגורות לליטר. בת שבע, אבו חצירה, מנהלת מנהל הדלק והגז במשרד האנרגיה, מסבירה.
עליית המחיר נובעת מעלייה במחיר הבינלאומי, ובעיקר מהתחזקות שער הדולר בשיעור של כ-3%. בנוסף, לאחר ששרי האנרגיה והאוצר חתמו על תיקון צו מחירים בשער בזן, החודש ייכנסו לפיקוח מחירי מזות כבד וקל, בעלי תחולת גופרית של 1% ו-0.5%. מהלך שצפוי להוביל להפחתה במחירי המזות.
ועדת הכספים אישרה היום את הערכת הפיצויים לעסקים ביישובים בצפון ובדרום בעקבות נזקי המלחמה. מתווה הפיצויים ייושם מהחודשים ינואר עד יולי 2025, ויכלול פיצוי מלא על פי מחזורים או על פי החזרי שכר. וועדת הכלכלה אישרה לקריאה שנייה ושלישית תיקון לחוק הפצת שידורים, לפיו עד 15 ביוני תאושר בקריאה ראשונה הצעת חוק ממשלתית להסדרת הפעילות של עידן פלוס. במהלך הדיון שאלה חברת הכנסת טלי מירון, האם מטרת החוק היא פגיעה בתאגיד?
ישיבת הממשלה עתה, אומר ראש הממשלה לגבי התאגיד. למה צריך לממן את זה? יש שם בזבוז עצום ללא שום בקרה, כמעט מיליארד שח, תנו לשוק להחליט, תנו לאזרחי ישראל את הבחירה, ירצו שמאל, ירצו ימין, תנו להם להחליט. ועדת התקשורת תגיע להחלטה בימים הקרובים. אחד, הוא בניגוד עניינים ולא יכול להתייחס לזה. שתיים, מה זה ועדת התקשורת?
לא יודעת, שאני
אותו. כנראה שהולכת להיות ועדה חדשה בכנסת ישראל, חברים. אני לא מכירה כזאת ועדה.
אני אומר שלא תהיה.
בוא נראה, אני מציעה שנבדוק אחרי הישיבה על מה...
אין בעיה, אין בעיה. לא תהיה ועדה, אל תדעי.
יותר מ-24 מיליארד שקלים מתבזבזים מדי שנה בשנה על השלחת מזון ראוי לאכילה. המלחמה הוסיפה עוד 1.6 מיליארד שמתגלגלים לכיסו של הציבור. גידי כרוך, מנכ"ל לקט ישראל.
המשמעות של אובדן המזון בישראל הוא שכל משפחה בישראל זורקת כל שנה כ-3,700 ש"ח של מזון. ואם רק נשכיל להשתמש במזון העבוד הזה, נוכל לחסוך 5.5 מיליארד ש"ח בהוצאות בריאות, ולמעלה מ-4 מיליארד ש"ח בהשפעות סביבתיות שנגרמות בשל אובדן המזון.
עד כאן הכותרות הכלכליות, כבר מתחילים. עכשיו נדבר על אנשי המילואים שמוצאים את עצמם או מפוטרים מעבודה, או שמאוימים, או שהם עובדים בחצאי משרה, והכל בגלל עודף ימי מילואים, שלא באשמתם, מה שצריך לומר. שמואל שניאור סלומון הוא חבר בהתאחדות המילואימניקים, הרבעון הרביעי. שלום שמואל.
שלום ענק.
שלום שלום, אני בסדר. כמה ימים שרתת, שמואל?
אני שרתתי כ-150 יום.
ומה מצבך מבחינת עבודה? איפה זה עומד?
כרגע אני, יש לי שני עבודות, וביחד עם הלימודים שלי אני לא סוגר את החודש, לצערי.
זה, אתה לקחת שתי עבודות כי מה? כי היה לך קשה להתפרנס, כי עבדת קודם בעבודה אחת וחיפשת עוד עבודה. תכניס אותנו קצת יותר לתמונה.
בהחלט, מה שקרה, אני עזבתי עבודה בטוחה שבועיים לפני המלחמה, כאשר כוונתי הייתה לפתוח עסק ביחד עם שותף. אני לקחתי הלוואות בשביל לפתוח את העסק, ובעצם בהלך המלחמה אני התנדבתי בחודש וחצי הראשונים בחמ"לים אזרחיים דרך הרבעון הרביעי, ובהמשך כחרדי אני התגייסתי בעצם לשלב ב' ועשיתי מילואים. ובעצם ברוב התקופה של המלחמה לא הייתה לי הכנסה, כיוון שלמרות שניסיתי להתקבל לעבודות לפחות זמניות בין סבב לסבב, ולא קיבלו אותי עקב אותי מילואימניק.
תגיד, גם השותף שלך היה במילואים?
שותף שלי קצת פחות, אבל הוא היה לו עסקים אחרים, זאת אומרת, אני הייתי אמור להתעסק עם...
כלומר, אי אפשר היה לתחזק את העסק הזה.
נכון.
כמה כסף לבית וכמה הפסדת?
אני כרגע נמצא בחובות של סביב 250 אלף ש"ח.
250 אלף שקלים?
כן.
וואו. ומישהו יכול לעזור לך, מישהו יכול להחזיר לך?
מתוך ה-250, יש לי כ-50,000 מחברי משפחה. אני ניצלתי את כל האופציות שאכלתי כדי בעצם לנסות להחזיר חלק. כרגע לצערי לא, אני גם לא יכול לקבל מקרן המילואים עקב זה שהעסק שלי לא נפתח עדיין. הוא היה לפני שלב הפתיחה, ולכן אין לי מסמכים.
כלומר, היית בתפר, ולקחת הלוואה כדי לפתוח עסק, ונתקעת וכו' וכו', והיה לך ברור שאתה הולך למילואים? כלומר, לא היו ספקות?
לאחר שנפתחה המלחמה, בהחלט, כן. בעקבות השתתפותי ברבעון הרביעי, אני ראיתי והתנדבותי עם המשפחות שהתפנו בעצם לירושלים, הבנתי שאני לא יכול לשבת בצד.
אוקיי, עכשיו תגיד, איפה המדינה?
שאלה טובה, המדינה כאילו יכולה, בינתיים התעסקה רק, כלומר, קרן המילואים התעסק רק עם אנשים שיש להם יכולת להוכיח נזק על עסק וכדומה, לי לא היה עסק, לכן אין לי כל כך דרך להוכיח, אז נפלתי בין הכיסאות, מה שנקרא.
מה אתה חושב לעשות? יש מה לעשות? אני מניחה שיש עוד אנשים במצב שלך, לא? אתה לא היחיד.
אני פניתי לעורך דין שננסה לעזור לי, אבל אולי להגיע לאיזה הסדר מול החברות האשראי, כי אין לי דרך לשלם את החוב לצערי כרגע.
יש לך עוד חברים שנמצאים במצב הזה?
אני לא מכיר את המצב המדויק שלהם, אבל בהחלט ראיתי עסקים שקרסו סביבי, כן, עסקים שקרסו סביבי, ראיתי הרבה משפחות שמתקשות לסיים את החודש, כן.
ויש, אתה יודע שמדברים עכשיו על ירידה במוטיבציה, וזה בעייתי. כלומר, משפחות, נשואים עם ילדים, לא בדיוק רצים להתגייס כרגע או להגיע למילואים, כי הם עברו משבר מאוד גדול במהלך כל השנה וחצי הזאת. יש ירידה במוטיבציה? אתם מרגישים את זה? חיילי המילואים?
אנשים מתקשים בהחלט, אבל אצלי לפחות כולם יגיעו לא משנה מה.
הבנתי. טוב, גם זה איכשהו לטובה. שמואל שניאור סלומון, תודה רבה. חבר בארגון הרבעון הרביעי. תודה רבה. עכשיו נגיד שלום לענבל משאשי, מנכלית שירות התעסוקה. ענבל, שלום.
שלום, צהריים טובים.
שלום. שר האוצר הבטיח, בואי נשמע מה הוא הבטיח מזמן.
אני שמח להביא לאישור הבית הזה בדקות הקרובות את תקציב המלחמה והמילואים ניקים. זה לא רק תקציב, זהו סיפורם של מאות אלפי הלוחמים והלוחמות, חיילים בסדיר ובמילואים ושל בני משפחותיהם. זהו סיפורם של גיבורי הגבולות, מתיישבים, חלוצים, ושל עם שלם שיוצא למלחמה כדי לנצח ולהשיב את החטופים.
את זה שר האוצר אמר עכשיו עם אישור התקציב, ענבל משאש, ואני זוכרת שלפני כשנה, שמונה חודשים, משהו כזה, הוא התייצב לצידו של ראש הממשלה, והם הבטיחו סכומים מטורפים של 9 מיליארד שקלים. איפה כל הדבר הזה, ומה אתם רואים בסקר שאתם עשיתם?
אז קודם כל נגיד שהממשלה אכן מקצה מיליארדי שקלים לטובת טיפול ומענה ומעטפת של צרכים ומענים למשרתי ומשרתות המילואים, וקדמה מספר החלטות ממשלה, לרבות ההחלטה האחרונה שהייתה למיטב זיכרוני בדצמבר, וכעת שוקדת על החלטת ממשלה נוספת, כשאנחנו שותפים שם עם משרד הביטחון ועם צה"ל, כדי לקדם את אותו מענה תעסוקתי לאותם משרתי המילואים, וכדי להבין את אותם צרכים שנדרשים מאיתנו, בגלל זה עשינו את אותו סקר של צרכים.
אבל מה שאתם רואים בסקר זה לא בדיוק מעודד.
זה נכון שיש מחיר תעסוקתי שמשלמים משרתי ומשרתות המילואים שנמצאים בסבבים ארוכים, חלקם לקראת סבב חמישי, והמספרים בעצם מספרים את הסיפור של ההתמודדות של משרתי המילואים בשוק העבודה.
בואי ניכנס רגע למספרים, תן לנו כמה דוגמאות.
כן, אז יש, צד אחד אפשר לדבר על המחיר הכלכלי שהם משלמים, אז אנחנו מדברים על 75% מבין משיבי הסקר שמדברים על פגיעה כלכלית נוכח השירות שלהם, חלקם הצליחו להסתדר, מרביתם למעלה מ-48% אמרו שלא. בעיקר אני חושבת שהסוגיה היא סוגיית חוסר ודאות ואי יציבות תעסוקתית שמעידה על המחיר התעסוקתי שמשלמים משרתי המילואים נוכח הסבבים.
שאת בעצם, ענבל משאש, מדברת איתי בכללי, ואני רוצה שניכנס לפרטים, אני רוצה שתספרי לי כמה מתוך הנזכרים פוטרו, או לא יכלו לחזור לעבודה, או שעובדים בעבודה חלקית, או שסיימו מילואים ועכשיו הם מחפשים, ואולי, את יודעת מה, זאת שאלה גדולה, אולי לא רוצים לקבל אנשי מילואים, שלא יודעים אם עוד חודש ורבע יקראו להם שוב למילואים, זה מאוד מורכב, כל הסיפור הזה.
אכן מדובר בנושא שהוא מאוד מאוד מורכב, שיש בו הרבה אתגרים. רגע לגבי המתודולוגיה של הסקר, אז אנחנו פנינו לאותם מילואימניקים שפנו לשירות התעסוקה וביקשו את הסיוע שלנו, יש אלפים שפנו לשירות התעסוקה, ובעצם הסקר הטלפוני המאוד אישי שעשינו בקרב למעלה מ-840 משרתי מילואים, מתוך כל העשרות אלפים שמקבלים שירותים ומענים מאיתנו, מדברים על אותם פערים, אבל בעיקר מדברים על צורך בהעמקה של הסקר ושל המענים הנדרשים בהיבט התעסוקתי.
אני רוצה להבין יותר כמה מהאנשים האלה נשארים בלי עבודה בגלל שהם נתנו את נשמתם למדינה, הלכו למילואים והמדינה בועטת אותם החוצה, כלומר לא המדינה אלא מקומות העבודה, והאם יש איזשהן סנקציות שאפשר להפעיל בעקבות התוצאה הזאת?
אני חושבת שזה קצת כוללני ורחב מדי לומר רגע שחלילה ניבטים מתוך שוק העבודה. בסוף אנחנו מסתכלים גם על שוק העבודה באופן, בנתוני המקרו, אז אנחנו מדברים על נתוני מקרו טובים של 2.7% שיעור אבטלה, וכאן מגיע האבל, בסדר? האבל שיש פה אוכלוסייה שצריך לדאוג לה, וזה משרתי המילואים, אני מסכימה לחלוטין, ודאי וודאי, אותם גיבורים שהגנו על מדינת ישראל, ופועלים יום יום שעה שעה כדי לשמור על מדינת ישראל, ובטח להחזיר את החטופים למשפחותיהם, אז ודאי שאנחנו צריכים ברמה הערכית והמוסרית, יש לנו חובה כלפיהם, ואנחנו צריכים לתת להם את המענים.
זה ברור. עכשיו, את הזכרת בהתחלה שהמדינה נותנת ומסייעת, בעקבות מה שאני אמרתי, בעקבות אותו חייל מילואים שדיברנו איתו, העניין הוא שכל דבר כרוך כאן בבירוקרטיה, בטופסולוגיה, בכל מיני כאלה. מה אתם יכולים, איך אתם יכולים לזרז, לקצר הליכים, כדי שאדם שמגיע לו יוכל להמשיך לצוף, לפחות להוציא את האף מהמים?
את נוגעת בנושא או בנקודה, אני אגיד, מאוד חשובה. בסופו של יום, בשירות התעסוקה, השקנו את מיזם ממדים לתעסוקה כדי לתת מענה. אני חושבת שהמענה צריך להינתן מהר עם רידוד של בירוקרטיה באופן דיגיטלי, מרחוק, בשירות אישי שהוא מותאם, וכמובן להציע תוכניות איכותיות שישלבו את אותם משרתי המילואים בשוק העבודה, ומי מביניהם שרוצה להשתלב בענף אחר, שרוצה לעשות הכשרות תעסוקתיות, שרוצה לעשות ייעוץ תעסוקתי, שצריך פסיכולוג תעסוקתי, יש גם כאלה שמסתדרים בלעדינו, אבל אותם אלו שפונים כדי שיהיה לנו את הכלים והיכולות לתת להם את המענה המותאם, כפי שאמרתי, דיגיטלי, אישי ותוכניות איכותיות.
יש הרבה פונים?
יש עשרות אלפי פונים לשירות התעסוקה.
זה מראה משהו, את רואה? זה מראה על זה שאנשים הם בלי עבודה, שאנשים פותרו או נמצאים במשרות חלקיות.
אני אומר שפונים אלינו אנשים שנמצאים בעבודה, אנשים שמחשבים מסלול מחדש, אנשים שנמצאים בחוסר תעסוקה, יש מגוון מאוד רחב של פונים. צריך לזכור גם שמדובר על היקף של מאות אלפי משרתי מילואים שנקראו לשירות מילואים, למעלה מ-300,000 משרתי מילואים, ומדובר באוכלוסייה באמת גם מאוד מגוונת, וגם בהיקף מאוד משמעותי. אז אותם אלו שפונים אלינו למיזם ממדים לתעסוקה של שירות התעסוקה, הם אותם אלו שמבקשים איתנו או חישוב מסלול מחדש, או שאיבדו משמעות, okay. או שקצת מבולבלים, או כאלו שרוצים שפשוט לקבל הכשרות נוספות כדי לשדרג את המיומנויות שלהם.
100%. לסיום תגידי בקצרה, יש עוד משהו שהמדינה לא עושה ויכולה לעשות?
אני חושבת שצריך לעשות את הכל הכי מקצועי, הכי מדויק, להמשיך לעטוף את משרתי המילואים ולתת להם את כל המעטפת הנדרשת.
ולעבוד מהר, הכי חשוב לעבוד מהר.
נכון, ובגלל זה צריך את אותה תוכנית כוללת ממשלתית, כן. בהתייחסות מאוד רחבה, אני מדברת על עולמות התעסוקה כמובן, ואנחנו פה כדי לתת את אותו מענה למשרתי המילואים.
ברור. ענבל משש, נמשיך ונעקוב, מנכלית שירות התעסוקה, תודה רבה לך.
תודה רבה ותודה על הבמה החשובה.
שלום, תודה. זו חובתנו מה שנקרא. בנק ישראל מודיע למתווה של הקלות כספיות בסך של 3 מיליארד שקלים ללקוחות הבנקים, ללקוחות המערכת. אורי ברזני, מנהל יחידת מטה אסטרטגיה ופרויקטים מיוחדים בפיקוח על הבנקים. שלום אורי.
שלום, צהריים טובים.
שלום. קודם כל תסביר איך, מה זה בדיוק ולמה עכשיו.
בהחלט. אז בשבועות האחרונים, לאחר שפרסמנו בסוף פברואר שאנחנו מתכוונים לשים מתווה הקלות כספיות על השולחן, עבדנו במלוא הקצב מול המערכת הבנקאית, מול הבנקים המסחריים, כדי לקבש מתווה שבו כל בנק יחזיר ללקוחותיו כסף, בין היתר בגין רווחיות שעשי בשנה, שנתיים האחרונות. בעצם המתווה הזה בא ופועל על פי כמה סלים ועקרונות שהגדרנו, כולם מכירים את עולם המכשירים הבנקאיים, אם זה יתרת עוש ופקדונות ואוברדרפט ועמלות ואשראי וכו'. בעצם בתוך הסלים האלה כל בנק בהתאם לרווחיות שלו קיבל סכום של כסף שאותו הוא צריך להשיב ללקוחות, להשיב במרבית המקרים בפוש, זאת אומרת לקוח לא יצטרך לעשות שום דבר, אלא אם הוא יהיה זכאי לזה בגין פעילות שלו, נניח הוא לקח פיקדון ואותו בנק החליט שבפיקדון הזה הוא מעלה את הריבית עליו מעבר למה שסוכם, החלק השיעורי היחסי הזה יוחזר ללקוח, וככה יצטבר הסל הזה למשל של פיקדונות בדוגמה הזאת, ויוחזר ללקוח. הדבר הזה מסתכם ל1.5 מיליארד שקלים בשנה, כן. המתווה הוא לשנתיים, קרי 3 מיליארד שקלים שיוחזרו ללקוחות כסף חדש, כסף חדש שיוחזר ללקוחות.
אוקיי, okay, עכשיו אנחנו מדברים על זה, ואני מניחה שמקשיבים לנו, אבל אני גם מניחה שיהיו לקוחות שבכלל לא יודעים על הדבר הזה, ואיך אני יכולה לסמוך על הבנק שלי, שהוא יודיע לי ויעדכן אותי בפושים או ב-SMS'ים או כאלה?
אז בהמשך להודעה שאנחנו פרסמנו היום, בעצם כל בנק, חלק מהבנקים כבר התחילו לפרסם את זה, יפרסמו ללקוחות שלהם, כל אחד, באיזה מקטעים, באיזה כלים הוא הולך לפעול. חלק מהבנקים כאמור יצאו ופרסמו הודעות גם לעיתונות, אבל הם יפרסמו את זה גם באתר שלהם. לא זאת ועוד, אנחנו גם כחלק מהבקרה הנדרשת הזה ולוודא שהכסף אכן חוזר, פעם ברבעון יהיה דיווח כספי מסודר עם ביאור שיהיה מובא בשקיפות איזה הטבות נתן כל בנק, וכאמור, אם בנק, למשל, חלק מהבנקים הלכו לכיוון של ריבית על העוש, ייתנו ריבית למשל 2% על העוש וכו', אם יש לך כסף בעוש ואת עומדת בתנאים שהגדיר הבנק, נניח מעל 10,000 שקל או מתחת ל-30, מה שלא יהיה, את תראי את הכסף הזה נכנס לחשבון שלך בלי שתצטרכי לעשות, או לחילופין, אם את ענת, אני מקווה שלא, אבל אם את למשל באוברדרפט והבנק עצמו, הבנק המסחרי שלך בא ואומר שאת משלמת 1% או 2% פחות על האוברדרפט, תראי שאת משלמת מאות שקלים פחות בשנה.
יותר מחצי מהציבור באוברדרפט, זה לא חוכמה, זה חוכמה קטנה.
אכן, אם אני צריך להסתכל ובפילוח שנתנו, אז בעצם מתוך המיליארד וחצי שקלים האלה, סדר גודל של 250 מיליון שקל, 250 מיליון שקל, יועבר חזרה, יוחזר בגין יתרות אוברדרפט, זה סדר גודל של 1.5 מיליון, 1.6 מיליון חשבונות.
אבל הכי נוח, אורי ברזני, לבחור באוברדרפט, כלומר, זה כאילו הכי פשוט והכי משתלם לבנק, לא?
אז לאו דווקא, בסופו של דבר אנחנו רוצים לראות מה משתלם ללקוח, יבוא מי שיגיד לך, אני לא באוברדרפט, אז מה משתלם לי, אני רוצה לקבל ריבית על יתרות עו"ש.
ואתה יכול לכפות על הבנק לעשות משהו, אם הוא נותן אוברדרפט, תגיד לו, לא, אני נותן גם עמלות, כי זאת נקודת תורפה.
אז הנקודה היא שאחד, מרבית הבנקים אכן עבדו גם באוברדרפט, אבל בעצם אנחנו הלכנו כברת דרך לבוא ולהביא את המערכת, לתת החזרים, אבל עדיין לשמור, על קבלת ההחלטות העסקית שלהם. בתוך כל הסלים האלה, חלק מהבנקים יעשו שני סלים, חלק שלושה, חלק את כולם. אני רגע מזכיר לך, מדובר פה בסכומים משמעותיים. שאת מדברת על בנק שצריך לשים מאות מיליוני שקלים בהחזר במשך שנה, הוא הרבה פעמים בחר ויעבוד בכל המקטעים. מה שכן באנו ואמרנו לבנקים, ואני מסתכל אחורה על הודעה ראשונית שהוצאנו, אז לא חשבנו לעבוד בתחום האשראי וההלוואות. חלק מהשיח של הבנקים אמרו לנו, תקשיבו, זה חשוב שנדע לעבוד ולהחזיר כסף גם לבעלי משכנתאות או עסקים עם הלוואות, והלכנו לשם, אבל זה יהיה רק לצד סלים אחרים. זאת אומרת, לא ייתכן שיהיה רק נניח בהלוואות, אבל לא יהיה בפקדונות.
אתה יודע להגדיר או לעדכן אותנו כמה מהציבור נמצא בפלוס משמעותי בחשבונות שלו?
אז תראי, יש לא מעט אנשים שנמצאים בפלוס, אני לא יודע להגיד לך בדיוק, אבל זה בהחלט מיליוני חשבונות.
כי הרבה אנשים עכשיו לא עושים עם הכסף כלום, מחזיקים אותו בעובר ושב, ואתה מקבל הודעה פעם בכמה חודשים, אתה בפלוס ככה וככה, תתחיל לעשות משהו עם הכסף.
נכון, אז תתפלי, ענת, עשינו מיפוי, יש לא מעט לקוחות שנמצאים ביתרות נמוכות, ואז אתה יכול לבוא ולהגיד זה סביר, ואתה לא יודע אם פתאום תהיה לך איזושהי הוצאה, ויש כאלה שמחזיקים אפילו מאות אלפים, ואפילו שהבנקים או שומעים בציבור שחבל על הכסף ובוא תפקיד את זה, גם עדיין לא עושים את זה. אז בהקשר הזה, יש גם בשורה במתווה של מכשיר שאנחנו מאמינים ודוחפים, שישאר גם אחרי המתווה, וזה בעצם חשבון סוויפ. סוויפ זאת אומרת החלף, שבנק יבוא ויגיד לך כלקוחה, פה כן הלקוח יצטרך להיות אפקטיבי, ענת, כן, אני מאחל לך את זה. שימי לב, יש לך 100,000 שקל בעוש, מה הסכום המינימלי שהצריכה? מעבר אליו, אנחנו נפקיד אוטומטית.
סוגריים? אין לי. עכשיו תגיד לי, תגיד לי מתי זה מתחיל.
בעצם חלק מהבנקים אני מקווה ומאמין שיישמו את זה בחודשים הקרובים, זה מצריך כמובן.
רגע, זה לא 1 באפריל? דיברנו על זה כבר לפני שתי דקות.
אני מבחין. המתווה כולו נכנס בראשון לאפריל, ברבעון השני, בעצם מי שיש לו ריבית על העו"ש ובנק יעבוד שם יקבל, ומי שהייתה לו משכנתה או פיקדון, בעצם כל הטבה תוחזר ללקוח. אני מתכוון ספציפית לחשבון הסוויפ הזה, שהוא מנגנון שאני מקווה שהבנת כמה הוא יכול להיות לעזר ללקוחות, זה מה שיפותח. אני רק אשלים אולי, כי הסוויפ הזה, לא רק שהוא יבוא ויגיד לך, ענת, יש לך 100,000 שקל, כן, hopefully, ואנחנו מעבירים לך את מה שאמרת מעבר לך.
אותם סוגריים אין לי?
כן, שהצריכה, אלא גם אם חלילה תיכנסי ליתרה שהיא פחות מזה, הבנק ידע באופן אוטומטי להחזיר לך, ואז זה יוריד חלק גדול מהחשש של האנשים שלא רוצים לבוא ולהפקיד, אבל זה כאמור... בהמשך הפיתוח זה משהו שאנחנו רואים כמכשיר תשתיתי שמקום.
טוב, אוקיי, אז נעצור כאן, נזכור את 1 באפריל ונעקוב. אורי ברזני, מנהל יחידת מטה, אסטרטגיה, פרויקטים מיוחדים בפיקוח על הבנקים. אורי, תודה. בהצלחה לכולם.
תודה לך, ענת, תודה לכם. ואני אומר רגע ללקוחות, אם אפשר במשפט, אני רוצה לזכור, בנק זה לא קבוצת כדורגל. למה הכוונה? קבוצת כדורגל לא מחליפים. בנק, אפשר לבוא ולראות מה הבנקים השונים נותנים. תראה שיש בנק שנותן הטבות שמתאימות לך יותר, טובות לך יותר. היום אפשר לעשות מעבר בקליק, בפשטות בין בנק.
אבל זה לא קורה, אתה יודע, אתם ציפיתם להרבה יותר.
רבע מיליון לקוחות כבר עשו את זה. זה לא הולך ברגל. רבע מיליון לקוחות בחרו והשתמשו במערכת הזאת. ואני אומר, יש פה טריגר עכשיו, יש פה תהליך של הנאה במערכת, שבו יהיה הצעות ערך ללקוחות, תתחרו, תסתכלו, ואם רוצים לעבור, זה גם פשוט, זה המסר שלי.
אורי ברזני, תודה.
תודה לך, ביי ענת.
שלום לחבר הכנסת עודד פורר, השר לשעבר, יו"ר הוועדה המיוחדת לחיזוק ופיתוח הנגב והגליל, ויו"ר סיעת ישראל ביתנו, כל התארים האלה, זה מבחן פסיכומטרי, עברתי. שלום.
שלום רב.
יפה. טוב, אז אנחנו מדברים על כך שוועדת הכלכלה אישרה היום לקריאה ראשונה את הצעתו של ששון גואטה מהליכוד לתקן את חוק המועצה לענף הלול ולדחות את ביטול רפורמת התכנון בענף עד 2042. קודם כל, על מה אנחנו מדברים?
אני אזכיר רק שכשהייתי שר חקלאות בעצם הובלתי רפורמה שהמשמעות שלה היא פתיחת ענף הלול לתחרות. זה תהליך שגם לא נתנו הליך של 10 שנים, עם פיצוי למגדלים הקיימים, עם מענקים לבנייה של לולים חדשים, עם מעבר לאזורי גידול מחוץ ליישובים הקיימים, ובעצם אני חושב שיש כאן איזשהו ניצול ציני של המלחמה, שמחייבת מצד אחד מענקים לחקלאים, על זה אין שאלה בכלל, מגיע להם מענקים על חקלאות ולפיתוח חקלאות חדשה, כדי להמשיך את השוק הסגור והמרוכז של ענף הלול בישראל, צריך להזכיר רק שאם היום חקלאי בעוטף עזה יחליט שהוא רוצה להקים לול גדול ומודרני, הוא לא יכול, כי הוא לא חלק מהחונטה של מועצת הלול, שמחלקת בינה לבין עצמה את
מכסות. אוקיי, אז בדיוק כאן השאלה, למה הם מבקשים לדחות את זה דווקא עכשיו, ואתה אומר חונטה, מי ירוויח מזה?
אני שואל אותך שאלה, את משדרת ברדיו 103, בטוח שהיא צמחה, שזה תהיה התחנה היחידה, ואז אין לך תחרות. את לא, אם את היית התחנה היחידה שמשדרת, היית נאבקת בזה שלא ישדרו תחנות נוספות, כי יותר קל לפעול בעולם ללא תחרות. זה בדיוק הסיפור. יש קבוצה של מגדלים, אני חייב לומר, הם גם לא הרוב.
על מי זה משפיע, נגיד? איך זה משפיע עלינו, על הכיס שלנו? בוא תסביר.
זה משפיע במחיר הביצה. המחירים של הביצים במדינת ישראל הם יקרים באופן סיסטמטי לאורך שנים. זה משפיע במחסור, זה משפיע בפיתוח גם של אזורים מסוימים. תביני ש-70% מהביצים זה תרנגולות שנגודלות על גבול הצפון, שאני חושב שצריך לחזק את גבול הצפון, לאו דווקא בענף ההטלה. העובדה היא שבשביל זה צריך להוביל ביצים כל הזמן בכבישי ישראל דרומה. זה שוק מתוכנן, זה ממשלה שמנסה לנהל את הכלכלה. זה לא עובד, זה לא עבד ברוסיה הסובייטית, בברית המועצות לשעבר, זה לא עובד בצפון קוריאה, וזה גם לא עובד כאן, זה מיטיב עם קבוצה קטנה, שהיא זאת שקיבלה את המכסות, ויש לה את מכסות ההטלה האלה, ואני חייב לומר שחבל, כי דווקא החקלאים הוותיקים, הקטנים שם מפסידים מזה, כי הם לא מקבלים את המענקים לחקלאות, שהיא חקלאות אולי כלכלית יותר ונכונה יותר, או מתאימה יותר גם עבור המשק שלהם. ובסוף אזרחי ישראל תקועים עם ביצים, שמיוצרים בהרבה מאוד מקרים בלולים מיושנים, ומחיר גבוה.
אז אולי גם מסכנים אותנו, מי יודע מה יש שם בתוך כל ביצה כזאת.
כן, תראי, אני חייב לומר שפה דווקא השירות הווטרינרי של משרד החקלאות עושה עבודת פיקוח מאוד אדוקה, אבל צריך לקחת בחשבון, זה כן מסכן התפרצויות של שפעת עופות. תראי, עכשיו בארצות הברית יש התפרצות קשה מאוד של שפעת העופות.
של שפעת מזן מיוחד שלא ידענו.
נכון. בישראל, דווקא בגלל המבנה של הלולים הישנים שנמצאים בתוך היישובים, התפרצות כזאת מסוכנת שבעתיים. הייתה כזו, כשאני הייתי שר לפני כשלוש שנים, טיפלנו בה, אבל זה גם הצריך אותנו ממש לפנות יישובים. הגענו לרמה שבה כמעט היינו צריכים לפנות יישובים, חסמנו כבישים, עם החליפות, אנחנו זוכרים את זה עם מגפת הקורונה.
לגמרי.
אבל מדובר באירוע שהוא עם סיכון גדול, צריך להבין, כששפעת העופות חס וחלילה היא מזולגת לבני אדם, אחוזי התמותה הם מעל 90%.
כן, זה לא פשוט. טוב, תכף נדבר על הקורונה בלי כל קשר.
מעל 50%.
חבר הכנסת עודד פורר, שר החקלאות לשעבר, תודה רבה שהיית איתנו. תודה רבה.
תודה, שיהיה יום טוב.
הנה, עודד פורר הזכיר קורונה, ואנחנו רוצים להגיד שלום לפרופסור דרור מבורך, מנהל המערך הרעומטולוגי, אימונולוגי בבית החולים הדסה עין כרם. שלום פרופסור מבורך.
שלום ענת.
מדברים על קורונה, טוב שכמעט שכחנו, כמה זה עוד בחיים שלנו?
בחיים שלי אפילו זה פחות, אבל עדיין הקורונה קיימת.
אז בחיים של מי זה כן?
תראי, עקרונית, אני חושב שהיום הדבר שהכי תופס חלק גדול מהקורונה זה המחקר, שעכשיו מאוים להיות מופסק על ידי טראמפ, אבל המחקר בעיקר בקורונה, יש חולים, יש לנו חולים בארץ עם קורונה ובארצות אחרות, אבל השיעור של מחלות דרכי הנשימה שהן שייכות לקורונה, נניח בתקופת החורף האחרונה, היה באמת יחסית קטן בהשוואה ל... לשפעות וכך הלאה.
כמה זה עדיין מסכן אותנו יותר משפעת? לא ששפעת השנה אנחנו יודעים בדיוק מה היו התוצאות.
אני לא חושב שהמחלה כיום מסוכנת, למעט אנשים בסיכון גבוה, כמו אנשים מדוכאי חיסון מאוד, או אנשים עם סרטן וכך הלאה.
כן.
אני חושב שרוב האנשים, עוברים את המחלה יחסית בקלות, איזושהי הצטננות קלה, חלקם זה קצת פחות נעים, אבל בדרך כלל מוגבל ל3-4 ימים. בסך הכל זה לא מה שראינו בשנים הקודמות.
תגיד, כמה זה עוד מדביק מאדם לאדם, נגיד בסופר? אנשים לא נבדקים כן. היום, זה כבר לא הסיפור
מדביק,
שהיה.
זה מדביק, תראי, זה מדביק בסופו של דבר, אבל זה לא הגל שהיה. אבל הווריאנט הנוכחי, שהוא איזשהו תולדה של האומיקרון ושל JN1, הוא מדביק, הוא נחשב מדבק, ויחד עם זה שהוא מדבק, הוא פחות אגרסיבי. אז המחלה שלו היא לא קשה, לא אותם אנשים שראינו צעירים עם מחלות ריאות קשות, שחלקם הגיעו לאקמו, וכך הלאה, אנחנו לא רואים את זה יותר.
תגיד, מה מצב החיסונים? יש בכלל אנשים מתחסנים?
תראי, משרד הבריאות עדיין ממליץ שאנשים מגיל 6 חודשים ומעלה, יחוסנו פעמיים בשנה. אני לא לגמרי מסכים להמלצה הזאת.
6 חודשים, אתה מדבר על תינוקות?
כן, תינוקות. זה המלצה של משרד הבריאות. אני לא חושב שזה המלצה נכונה להיום, אבל אני לגמרי מבין שמשרד הבריאות רוצה להיות בטוח, ואנחנו עוד לא יודעים שבאמת לא יתרומם גל נוסף, או שלא יגיע וריאנט קצת יותר מסוכן. אבל אני חושב שהיום אנחנו, את יודעת, האנשים מצביעים ברגליים. בחיסון הראשון 6 מיליון התחסנו, בשני מעל 5 מיליון. בשנה האחרונה, למרות ההמלצה של משרד הבריאות, התחסנו פחות מ-100,000 אנשים.
אנחנו לא שומעים אותם בכלל בעניין הזה. יכול להיות שהם צריכים לצאת שוב בקמפיין, או שזה כנראה גם להם לא חשוב?
אני חושב שהחשיבות ירדה, מה לעשות? החשיבות ירדה. וחשיבות של שפעות נשמרת, ולכן את יודעת מטבע הדברים שאנשים מתייחסים למה שבאמת יותר חשוב.
תגיד לסיום, כל ההיסטריה שהייתה בהתחלה, אני זוכרת איך התנהגנו כמו מטורפים, זה היה מוצדק בסוף?
כן, התקשרתם אליי פעמיים בשבוע.
לגמרי, 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 ממש שידרנו בשני אולפנים נפרדים, זה היה משוגע.
בדיוק.
הייתה הצדקה לדבר הזה?
תשמעי, ברור שחלק מהדברים היו מיותרים, אבל סך הכל צריכה לדעת שהיה פה אירוע בקנה מידה עולמי, עם הרבה מאוד תמותה והרבה מאוד השפעה חברתית, ואין ספק שהרשויות עשו כל מה שהן יכולות כדי להתמודד איתו, לפי מה שהן ידעו באותה התקופה. האם גם היום נעשה סגרים כאלה, האם גם היום נעשה כל מיני תווים ירוקים וכולי, okay. אני לא בטוח.
Okay.
אבל אני חושב שלשעתו ולמחלה הקשה שהייתה לפני מספר שנים, זה היה מותנק.
אולי זה הייתי. טוב, שישאר ככה. פרופסור מבורך, תודה רבה. רק בריאות.
תודה רבה.
שלום, ביי שלום. ביי. חזרנו אמיר אייל, יושב ראש אינפיניטי, אלן אמיר.
שלום, שלום ענת.
לא התחלנו מי יודע מה טוב, ומה מחזורי המסחר ביום ראשון?
אז היום דווקא המסחר הוא לא גבוה, זה כ-700 מיליון, ויש לנו עוד מול ימי ראשון קודמים,
נכון.
זה ממש נמוך. ירידות גם היום, כמובן אחרי הוויקנד בניו יורק, תל אביב 35 יורד כ-1.3%, ה-90 יורד כ-1%, הבנקים ב-6 עשיריות, זה לא ירידות חזקות מדי, אבל הן מתווספות לאט לאט, עדיין למי שעושה סטטיסטיקות, מתחילת שנה הבורסה בתל אביב חיובית, כל הירידות האחרונות, הבורסה בתל אביב בפלוס של 1.3% בתל אביב 35, ואפילו ב-90 זה עלייה של 0.3%.
בנקים ביטוח?
הבנקים ב-12%.
בנקים ביטוח?
כן, 12%. ביטוח, הבנקים מתחילת שנה עדיין עם כל הירידות, פלוס 12%
מתחילת השנה. לא, מה הם עשו היום בירידות האלה?
היום ירידה של 6 עשיריות בבנקים.
אוקיי.
יש סוג של התייצבות כזאת. בארצות הברית אגב, המדדים, הנאסד"ק מתחילת שנה מינוס 10. S&P ירידה חזקה, זאת אומרת, מעניין לראות את האנשים שהלכו, רצו ל-S&P בגלל שזה עלה, ועכשיו התחילו ככה די ברגל שמאל, אבל hold your horses, מה שנקרא, לאט לאט,
כן.
להתייעץ, לא ישר שזה יורד למכור, זה לא לעשות,
טוב,
כל בהתייעצות.
זה מה שנקרא עדר, אמיר אייל, תודה רבה.
תודה לכם, כל טוב.
אנחנו מסיימים כאן, איפה הכסף? עורכת יעל אלון, מפיקה ליאור שן משפיצר על השידור שקד וולפין, בדיגיטל אורית וש, אחיה כהן ועומר אוקון,